דנו בשיעור שעבר בשלבי המדיטציה. מאסטר קמאלה שילה בדיוק מגיע לנקודה הזאת, ואנחנו עשינו גיחה לפבון קרימפוצ'ה והשתמשנו בתיאור שלו של השלבים השונים כפי שסיכם אותם טריג'אנג רימפוצ'ה, ובתיאור שנתנו היו גם כלולות הערות של טריג'אנג רימפוצ'ה עצמו. קצת נחזור על זה עוד מעט, כי אנחנו הולכים במקביל עכשיו עם מאסטר קמאלה שילה ועם פבון קרימפוצ'ה. בעצם אנחנו סיימנו מה שבספר של פבון קרימפוצ'ה נקרא יום מספר 21. אנחנו עוברים ליום מספר 22 שלו. היום רק נתחיל אותו ונמשיך קצת בשיעור הבא. אז הוא באמצע הפרק על מדיטציה. הוא ממשיך אותו בתחילת היום ה-22, אחר כך הוא עובר לדבר על תובנה. ובתחילת היום הוא מביא ציטוט מאוד יפה ממאסטר צ'נדרקירטי, ואני רוצה שנעשה אותו כמדיטציה. המיקום שלו כאן קצת מפתיע, אז תחשבו למה. אוקיי, אז שבו לכם בנוח. זה קצר. שבו בנוח ועצמו את העיניים והרגיעו את הגוף והרגיעו את הנשימה. כעת דמיינו שאתם אבז, לא סתם אבז אלא מלך האבזים, אבז מלכותי ביותר. מלא הוד והדר, ואתם עפים בשמיים. ומאחריכם להקה שלמה של אווזים שאתם מובילים אותה. אתם בודיסטווה גדול או גדולה, וכל האווזים בלהקה שלכם גם הם בודיסטווה. אתם מובילים אותם בכוח החסד שלכם אל מעבר לאוקיינוס. והאוקיינוס הוא כולו מלא בסגולות נשגבות של ישות מוארת. המון 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 סגולות מדהימות ונשגבות של ישות מוארת. ותוך כדי המעוף שלכם מעל האוקיינוס, כל קטע של האוקיינוס שאתם חוצים, הסגולות נספגות בכם. וגם בלהקה שלכם. ואתם מגיעים לצד השני של האוקיינוס. כשאתם מלאים כל הסגולות הנשגבות של ישות מוארת. ואיתכם כל הלהקה שלכם. ומה שמביא אתכם, מה שמאפשר לכם להביע לשם, זה הכנפיים שלכם. שתי הכנפיים. אחת היא השאיפה להערה בצורתה הקונבנציונלית, הכוזבת. והשנייה, השאיפה האולטימטיבית להערה. לראשונה, היא השאיפה שכל הישויות, כל היצורים, בכל העולמות יגיעו להארה ולאושר הנשגב של הבודה. והשנייה, הצורה האולטימטיבית, היא התפיסה הישירה של ריקות. אלה שתי הכנפיים שלכם הגדולות והמלכותיות, והן גם מייצגות את שני המכלולים, המכלול של החסד של הקרמה הטובה שאתם צוברים בדרככם, והמכלול של החוכמה שאתם רוכשים בדרך. ומאסטר צ'נדרקירטי אומר, אנחנו זקוקים לשתי הכנפיים. ציפור עם כנף אחת לא יכולה לעוף, לא יכולה לחצות את האוקיינוס. אם אנחנו עושים הרבה חסד בעולם, בלי שאנחנו מבינים מאיפה באים הדברים, אנחנו כמו ציפור עם כנף אחת. אם אנחנו רוצים אכן להושיע את היצורים בעולמנו, אנחנו צריכים גם לצרף לחסד שאנחנו עושים את החוכמה, את ההבנה, מאיפה מופיע עולמנו. אז כעת זו החלטה בלבכם. שאתם רוצים להיות מלך אווז עם שתי הכנפיים. ולחצות בעצמכם את האוקיינוס ולהביא איתכם את כל היצורים אל החוף של הערה. אוקיי, יכולים לפקוח את העיניים. אז כמה מילים על השיעור הקודם. דיברנו על הנקודה שבה אנחנו עושים התחייבות לפתח את המדיטציה שלנו. אחרי שהבנו, מאסטר קמאלה שילה קודם הסביר לנו שהבנה של ריקוד שבאה ממדיטציה אנליטית טובה, אבל היא לא מספיקה. היא תדהה והיא לא מספיק חזקה כדי לעזור לנו לחסל את הנגעים הרוחניים שלנו. אז אנחנו עושים החלטה אכן לתרגל מדיטציה ולהשיג תובנה ישירה של ריקוד. ואז עולות בעיות, ודיברנו עליהן, בעיות, אנחנו עסוקים מדי, יש לנו דברים בחיים שאנחנו עוד מחויבים להם, עוד לא סיימנו, כל מיני אחיזות שיש לנו עוד, שעוד לא ויתרנו עליהן, כל מיני הסחות דעת שבאות, מדברים, אנחנו רגילים שהמיינד שלנו נסחף אחרי החושים, או שיש עצלות, או שאמרנו, יש את העניין של געגוע לזמנים הטובים של העבר. אתם זוכרים, דיברנו פעם שעבר. והיה לכם מדיטציה שבה אתם מתכננים את האנטידוטים האישיים שלכם לבעיות האלה. ואז עברנו וסקרנו את תשעת השלבים, ודיברנו על תשעת השלבים שאנחנו מתקדמים באמצעותם אלא שינה, למעשה עוד לא שינה, אלא את הריכוז אחד נקודתי, שלב 9. ודיברנו על התחושות שמלוות כל אחד מהשלבים, וגם על איך הם נבדלים זה מזה. אז פבונקה רימפוצ'ה, עברנו אליו, הוא אמר קודם כל שאנחנו צריכים לקבל לימוד על ה... תרגול של מדיטציה, כי בלי זה אנחנו מגששים באפלה, ויהיה לנו קשה מאוד לפתח את הסוג הנאות של ריכוז שנחוץ. הוא דיבר על הצורך בתרגול של השלבים המוקדמים שלמדנו. הוא עשה סקירה בשבילנו של מה שכבר למדנו בקורס המדיטציה המושלמת, וגם ב-ACI3, על כל התנאים, אוסף התנאים שצריכים להתקבץ כדי שנצליח בתרגול המדיטטיבי. שזה קראנו שיני קיצוק, אני זוכרים. ואם מסתכלים עליו היטב, הוא בעצם כולל את צעדי הלמרים. לימוד הלמרים הוא בשביל שיהיה לנו את השיני קיצוק, כדי שנוכל להצליח במדיטציה, כדי שנראה ריקות ישירות, כדי שנצא מכאן. ואז עברנו לפרטים, ועכשיו קצת אנחנו out of sync, זאת אומרת, דיברנו אצל פבונקה רימפוצ'ה על 5 הבעיות ו8 התיקונים, שעליהם דיברנו בשיעור המדיטציה המושלמת. מאסטר קמאלה שילה, במקרא שיש לכם היום, הוא מגיע אליהם. אנחנו לא ניכנס לפירוט שלהם, כי דיברנו עליהם בפירוט בשני הקורסים של המדיטציה המושלמת, אז מי שלא עשה את הקורסים ההם, תשלימו אותם. ואחר כך הוא עבר לדבר על 9 השלבים. ולסכם, במהלך התיאור של 9 השלבים, הוא גם הזכיר 6 כוחות שמעבירים אותנו משלב לשלב, אם אתם זוכרים, דיברנו גם על אלה. הוא אמר קודם כל איך בכלל מתחילים מדיטציה, מה מביא אותנו בכלל להחליט לתרגל מדיטציה, להתיישב על הכרית, וזה בעקבות שמיעה מהלמה של ההנחיות איך עושים מדיטציה. למה צריך, למה זה חשוב ואיך להתיישב. אז אלו מכם שהולכים, נאמר, ללמד קבוצות חדשות של תלמידים וכך הלאה, קודם צריך, אפשר להתיישב לעשות מדיטציה בנשימה, אבל זה לא מה שאנחנו קוראים מדיטציה, זה תרגיל הרגעה, אני לא יודעת. אם אנחנו רוצים להכניס אותם, להעלות אותם על הדרך, אנחנו צריכים להסביר להם את החשיבות של התרגול הזה. אז אנחנו שומעים הסברים ממורה או מורה על החשיבות של התרגול, ואנחנו לוקחים אותם ללב, ואנחנו מחליטים לתרגל. וזה מעלה אותנו לשלב הראשון, ואז אנחנו מגלים שקשה לנו מאוד להישאר עם האובייקט, שהמיינד בורח. ואז אנחנו מתאמצים כל פעם להחזיר את המיינד אל האובייקט, ואז זה מעלה אותנו לשלב השני, שאנחנו מסוגלים להחזיק אותו שם עם קצת רצף. וזה קורה, הקצת רצף נוצר בגלל שאנחנו מתחילים לשים לב איפה המיינד שלנו ואיפה האובייקט. אנחנו מתחילים להבחין במחשבות שגונבות את המיינד שלנו, וזה שברחנו מהאובייקט. אז אנחנו מתקדמים משלב אחד לשלב שתיים בכוח ההתבוננות הזאת וההבחנה מה קורה עם המיינד שלנו. אז זה היה הגורם הראשון שהושיב אותנו לקורית, היה הלימוד שקיבלנו. הגורם השני היה שהתחלנו להסתכל מה באמת קורה, הבחנה והתבוננות. עכשיו אנחנו מתחילים להטליא את הפערים, וזה אנחנו עושים בכוח החיזוק של הדרמפה. אנחנו שוב ושוב מחזירים את המים, והסחירה שלנו הולכת ומתעצמת ומתחזקת, עד שבשלב 4 היא כבר הגיעה לידי שלמות, ואנחנו כבר לא מאבדים את האובייקט. ועכשיו, בגלל שכל פעם החזרנו את המים לאובייקט, יש נטייה למיין לשקוע, יש קצת מופיע כהות, ועכשיו אנחנו צריכים להעיר את עצמנו. ואחר כך אנחנו מעירים את עצמנו, אנחנו הולכים אולי יותר מדי, ואז אנחנו צריכים להרגיע בחזרה. אז יש את השלבים 5 ו-6 שהולכים הלוך וחזור, והכוח העיקרי שמשרת אותנו בשלבים האלה זה הכוח של הדריכות, של הששים, ששם לב איפה אנחנו נמצאים. אחר כך אנחנו מתקדמים, מגיעים לשלב 7 וממנו לשלב 8. שלב 7 כבר הסחות הדעת והכהות מאוד חלשים, כבר לא ממש מאיימים עלינו, אבל עוד לא נעלמו, ואנחנו מנסים לסלק את השרידים שלהם. ובשלב 8 יש לנו בהתחלה קצת עוד שרידים של הפרעות, ואחר כך יש לנו ריכוז חד נקודתי. אז בשני השלבים האלה, הכוח העיקרי של מקדם אותנו, זה הכוח של השקעת מאמץ. אנחנו פשוט לא מבטרים ומתאמצים עוד קצת. ברמה 9, בעקבות שתרגלנו הרבה הרבה הרבה, הרבה הרבה הרבה, ונהיינו מאוד מיומנים ביישום של המדיטציה, ברמה 8, תוך כדי המדיטציה, כבר אנחנו לא צריכים להפעיל יותר את המאמץ, רק בהתחלה. ברמה 9 לא צריך שום מאמץ. המדיטציה זורמת ללא שום הפרעות. אז אמרנו גם, דיברנו על הילה צ'פה, אתם זוכרים? היכולת המנטלית הזאת של לשים את התודעה על אובייקט, שמונים אותה במסגרת הגורמים המנטליים שבמצבור הרביעי. אז בשתי הרמות הראשונות מבין התשע, שם אנחנו צריכים לשים הילה צ'פה חזק, אנחנו צריכים להפעיל כוח, להחזיר בכוח את התודעה שלנו אל האובייקט. אז זה הילה צ'פה תוך שימוש בכוח. בשלבים 3-7, ההרגשה העיקרית שמתלווה זה שיש שם זרימה כבר של מדיטציה, אבל עדיין יש הפרעות, היא לא זורמת חלק. כשההפרעות כמובן הולכות ומתדנות ומתקצות וכך הלאה, התחושה היא כאילו שאנחנו במדיטציה, אבל יש כל הזמן משהו שמפריע, יש איזה טלפונים, יש איזה שיחות, יש איזה רעש, אנחנו לא לגמרי שם. אוקיי, זו התחושה שמלווה די הרבה זמן, 3-7. עוד אין מיינד חד נקודתי. אנחנו או שקצת נרדמים, או שקצת מעוררים מדי, או שמישהו כל הזמן אומר, רגע, רגע, תשימי אליי לב. אוקיי, זו התחושה שמלווה. ברמה 8, כבר אף אחד לא מפריע לנו, חוץ מאשר בהתחלה. ברמה 9, זה כבר זורם ללא שום מאמץ. אז אמרנו ברמות 3-7, הרגשה היא שאנחנו מופעים, משהו מפריע את הריכוז שלנו. למה אנחנו לא אומרים אותו דבר על רמות 1 ו-2? כי עוד אין שם משהו ריכוז, עוד אין למה להפריע. אוקיי, הוא כל כך מינימלי שעוד אי אפשר להגיד שיש לי ריכוז ומישהו מפריע לו. עוד לא פיתחתי ריכוז. 3-7 כבר יש מידות הולכות וגוברות של ריכוז, ואז יש את התחושה של, אוקיי, אני בפנים, אבל משהו מפריע. מי זה משהו שמפריע? כמובן, המיינד שלי שעוד לא נרגע. אז בשתי הרמות הראשונות אנחנו צריכים לשים את המיינד בכוח על האובייקט, אנחנו צריכים להפעיל בכוח את הריכוז, אנחנו צריכים לעשות מאמץ להתרכז על האובייקט. האם עכשיו אנחנו כבר לא צריכים לעשות את המאמץ לרכז את המיינד אחרי רמה 2? עדיין צריך לעשות את המאמץ ולהיות עם האובייקט ולהיות איתו היטב וכך הלאה. והאם ברמות הראשונות אין לנו קהות ואי שקט? יש לנו. אז גם ברמות המתקדמות יותר צריך להפעיל את המאמץ, וגם ברמות הראשונות יש בעיות של קהות ואי שקט. ברמות הראשונות אין מספיק זרימה של המדיטציה כדי שבכלל נתעסק עם הקהות ואי שקט, או שנבחין בהם בכלל. וברמות 3 עד 7, אז אנחנו גם מפעילים מאמץ כדי להישאר עם המדיטציה, אבל כבר יש מידה של זרימה. אז כל השלבים האלה, מ-1 עד 7, עדיין כרוכים בעבודה, עדיין כרוכים במאמץ, עדיין אנחנו צריכים לריב עם המיינד שלנו, להרגיל אותו למשהו שהוא לא רגיל לעשות, וזה מתיש. זה עבודה קשה, זה מתיש. רמה 8 זה פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לתחושה של הכל זורם, ולמעט הרגעים הראשונים, זה כבר לא מתיש, זה כבר להפך, זה כבר מזין אותנו. יש לנו כבר ריכוז, וריכוז זה אחת מצורות ההזנה, אתם זוכרים? זה מזין אותנו, מעצים אותנו. ואנחנו יכולים להחזיק סשן שלם, לשבת ולהיות במדיטציה, כמו שצריך. ברמה 9 זה כבר ספונטני. אנחנו רק מחליטים לעשות מדיטציה ואנחנו כבר במדיטציה. אז תחשבו על המיינד הזה. התשע רמות האלה, יש להם שמות בסנסקריט שאותם לא קיבלתם. הם כולם כאלה זורמים. הטיבטים ניסו לתרגם, זה לא יצא כל כך טוב בטיבטית, אבל בסנסקריט זה סטאפאייטי, סנסטאפאייטי, אמאסטאפאייטי, אוטאסטאפאייטי, דאמאייטי. אתם לא צריכים לרשום את זה, אבל רק להגיד לכם שהטיבטים ניסו מאוד לתרגם את זה, אבל זה לא יצא כל כך. במקרא שאתם מקבלים היום, אתם גם מקבלים סטייה קטנה מהמקראות של קמלה שילה ופבונקרן פוצ'ה לטנטרה. טנטרה שנקראת הר היעלום, שנכתבה על ידי מאסטר אבא יקרה גופטה, שזה ביאור לכתב מקור בשם הוואז'רה טנטרה שמיוחס לבודה. הביאור של אבא יקרה גופטה נכתב בערך בשנת 1000 לספירה. למרות שאנחנו מצטטים פה טנטרה, אבל החומר שאנחנו מצטטים הוא לא טנטרה, הוא פתוח. שם מפורטות 7 דרגות של מדיטציה, 7 רמות. בניגוד לתשע שאנחנו מנינו, אז הן מאורגנות קצת אחרת. שם כתוב, הבודיסטווה מתחיל על ידי קיבוע תודעתו על אובייקט פנימי של ריכוז, מקבלים אובייקט, מי הלמה, אחר מכן עליו להפסיק כל הסחת דעת לדברים אחרים, לקבע תודעתו באופן מאוד יציב על האובייקט. הוא אומר, כי טבעה של התודעה הוא להיות מוסחת. היה לנו פה בשבוע שעבר אורח, ואתם זוכרים את השאלה שלנו, מה, כל אחד דעתו מוסחת? עד שאתם לא מנסים, אז אתם לא יודעים שדעתכם מוסחת כל הזמן. היא כל הזמן נודדת לאובייקטים אחרים, וצריך לתפוס את זה ולהחזיר אותה מהר לאובייקט. ואז כתוב, צריך לפתח דרגות הולכות ומתעדנות של מודעות זו. וזה מכין אותנו למקם את התודעה על הכך. על הכך, זאת אומרת, על הריכות. זה אומר שאנחנו צריכים להיות ברמה די טובה של ריכוז, אולי 7 או 8, לפני ש... מדיטציה כזאת על ריקות בכלל תצליח, אנחנו צריכים להיות די רגועים בתודעה. לכן אנחנו לא יכולים כאן לעשות את המדיטציות האלה באופן ישיר, כי אנחנו עוד לא ברמות האלה של המדיטציה. אז אנחנו יכולים לתאר איך עושים את המדיטציות האלה, זה כן, וזה אנחנו עושים ונעשה. אז כתוב לפתח דרגות הולכות ומתנדות, אחר כך כתוב להאיר שמחה בלבכם על שאתם מתרגלים את הריקוז המדיטטיבי, לזכור את כל הדברים הטובים שהוא מביא, אתם זוכרים זה מה? זה היו אנטידוטים ללילו, נכון? שכוללים כל סגולה מסגבה, עד למצב שבו אתם עצמכם תהפכו למי שהלכו אל הכך. הלכו אל הכך זה הבודות. הוא אומר, כמו כן, ארגיעו כל מה שמפר את הנעתכם מהתרגול, שזה מעניין. למעשה, אם קראתם את המקרה הקודמת, גם מאסטר קמלה שילה התשתמש במינוח הזה. ומארגיעו מה שמפר את הנעתכם מן התרגול. ככה הוא קרא להסחות דעת. ואת אם תרגיעו את הסחות דעת, תהיה הנאה. תמר שאלה, איך תהיה הנאה? נדבר על זה היום יותר, בפירוט. איך תהיה הנאה. כשכל הדברים האלה ילכו, יקרה משהו. יקרה משהו, ותבוא הנאה מהתרגול. ויש סוג אחר של בעיות, נכון, שכל הישנוניות והקהות וכך הלאה. אלה הוא אומר, זכרו את כל הבעיות, מה שמפר את הנאתכם מהתרגול, אלה הקהות והישנוניות, ואז הוא אומר, תאירו את עצמכם, תזכרו את כל הדברים הטובים שיבואו לכם אם תפתחו את המדיטציה. אחר כך יש את כל הבעיות כתוצאה מהתודעה המוסחת, אנחנו צריכים להרגיע את התודעה, הוא אומר, איך? כל צורה של סבל, עד לגיהנום הנמוך ביותר, ללא הפוגה. אם אנחנו נתן למיינד כל הזמן לסחף איפה שהוא הולך, אחרי השתקקויות והאחיזות, כל זה צריך להרגיע. אז ככה הוא מסכם את מה שאנחנו פירטנו בתשע רמות, הוא מסכם בצורה כזאת. ואז הוא אומר, בזכות המאמצים שתשקיעו בשבע הרמות, תשיגו באופן אוטומטי תודעה נקייה מבעיות. ואז היא תוכל להיות ממוקדת על האובייקט של המציאות התאורה, על האובייקט של הריקות. ללא שום מאמץ מיוחד מצדכם, אתם תוכלו להיות במדיטציה על הריקות, בלי שום מאמץ. זה עוד לא מספיק, כי אנחנו רוצים חוויה ישירה של ריקות, לא מדיטציה על ריקות, אלא חוויה ישירה של ריקות. מה ההבדל? במדיטציה אפילו טובה על הריקות, יש את האובייקט של ריקות ויש אני. ואני במדיטציה על האובייקט של ריקות. חוויה ישירה של ריקות, אין יותר הפרדה. אנחנו שוקעים לתוך האובייקט. אז על זה אני רוצה קצת לדבר היום. אבל עוד לפני זה, עוד כמה מילים על השבע הרמות מהטנטרה של וג'רה. אז קודם הוא דיבר על הצורך לקבע את התודעה ולמנוע הסחות דעת. ולהחזיק אותה בצורה יציבה על האובייקט וכך הלאה. אפשר להגיד שארבע הרמות הראשונות שאנחנו מכירים בין התשע מופיעות גם כאן, בניסוח קצת אחר, אבל הן מופיעות גם כאן. אחר כך הרמות הבאות הוא מקצר אותן, הוא מקבץ אותן. אבל הוא אומר את זה בצורה אחרת. הוא זה אבא יקר הגופטה שמבאר לנו את הבודה. הוא מתאר אותם קצת אחרת. הוא אומר, בעצם את עושה את אותו דבר שעשית בארבע רמות הראשונות, הניסיון הזה לכנס את המיינד, להביא אותו שוב ושוב לאובייקט, להעיר את עצמך מהישנוניות וכך הלאה. את ממשיכה לעשות אותו דבר גם ברמות הבאות, רק בצורה שהולכת ומתעדנת. אז הוא מתאר לנו קצת אחרת את העבודה. הוא אומר, זה אותו דבר, רק ברמות יותר ויותר עדינות. ואנחנו עדיין מנסים להישאר מקובעים על האובייקט, לא לתת לו לברוח ולתת לו את הבהירות ואת העוצמה וכך הלאה. ובמהלך העידון הזה אנחנו מסוגלים לתפוס רמות יותר ויותר דקות שקודם לא הבחנו בהן, כי היינו עם תודעה כזאת לא מפותחת. אז תוך כדי תרגול המדיטציה, התודעה שלנו הולכת ומתפתחת, ואנחנו יכולים לתפוס צורות יותר ויותר עדינות שאנחנו לא באופן מלא על האובייקט. אז ככל שאנחנו מפתחים יכולות יותר ויותר מעודנות לתפוס את המיינד שלנו שלא בריכוז חד נקודתי, ככה אנחנו הולכים ומעצימים את המיינד שלנו ואת המדיטציה שלנו, והיא מתעמקת. ונוצרת מין ספירלה עולה כזאת. הריכוז מתהדק, היכולת להבחין בסטיות משתפרת, זו משתפרת, הריכוז מתהדק, וכך הלאה, אוקיי? ספירלה עולה. ואנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו יכולים לתפוס בין רגע את המיינד שלנו. בו ברגע שהוא מנסה לעשות משהו אחר, אנחנו מסוגלים לתפוס אותו. תודה מאוד מאוד חזקה, עוצמתית ביותר. אפילו סטייה קטנטונת מריכוז חד נקודתי אנחנו מצליחים לתפוס. ורק אז, כשאנחנו ברמות כאלה עדינות, אנחנו יכולים להתמקד באובייקט של הריקות, כי הוא אובייקט עדין מאוד. הוא אובייקט עדין מאוד, הוא דורש מיינד שמסוגל להבחין הבחנות מאוד עדינות. אז הוא מדבר פה להרגיע את כל מה שמפר את ההנאה מהתרגול ולזכור את כל הבעיות שנגרמות על ידי תודעה מוסחת וכך הלאה. אפשר להגביל את זה לתיאורים שנתנו כשתיארנו את תשעת השלבים של האנטידוטים לקהות והאנטידוטים לעירות יתר. אפשר להגביל את זה בצורה כזאת. של מציאת האיזון הזה שבין מאמץ ובין הרפיה, אפשר לתאר את זה ככה. אנחנו דוחפים את עצמנו בתוך המדיטציה כדי להיות עם האובייקט, שהאובייקט יהיה לנו חד ועוצמתי ואינטנסיבי, שהמדיטציה תהיה כזאת, אבל אם דחפנו יותר מדי, אנחנו נגרום לאי שקט. אז אנחנו עלולים להיות אגרסיביים מדי בניסיון שלנו להשיג חדות וכך הלאה, אז אני עכשיו צריך להרגיע. אפשר לקרוא את התיאורים שלו גם ככה. הוא מנסה להביא במספר מילים את החוויה של המודד שעושה את הדרך. יש גם את הספירלה העולה שדיברנו עליה כבר בעבר, שכשאנחנו הולכים ומפתחים את יכולת הריכוז שלנו, אז היכולת שלנו לשמור על הנדרים שלנו עולה. ברגע שהמיין סוטה, אתם תתפסו את זה יותר ויותר מהר, ולא יגיע למצב שלגמרי הכל נשבר. ככל שהריכוז שלכם גובר, ככה היכולת לשמור על הנדרים גוברת, ככה מתעצמים הדרמפה והששין, שקשורים בשמירת המוסר, ובדיוק אותם הגורמים אתם צריכים במדיטציה. ואז, בגלל שחיזקתם את הדרמפה והששין תוך כדי שמירת המוסר, המדיטציה שלכם משתפרת. וכשאנחנו מגיעים לריכוז ממש טוב, אז קשה מאוד לשבור את הנדרים, או לעשות מעשה רע. קשה מאוד, כי אתם תופסים את עצמכם מיד כשהנגעים מרימים ראש, או כאילו לשבור נדר זה נגע, נכון? אז אתם מיד כשהמחשבה הזאת שהיא הפוכה לנדרים עולה, אתם תופסים אותה. אז כשמגיעים למצב של ריכוז חד נקודתי או סמאדי, שזה בשבילנו רמה 9, אתם כבר לא יכולים להיות בנגעים אפילו מחוץ למדיטציה. זה לא שהם נעלמו לגמרי כי הזרעים שלהם עוד שמה, אבל הצורה הפעילה שלהם, הם כבר לא יכולים להתבטא כי אתם תופסים אותם מיד. עוד הרבה לפני שאחרים סביבכם שמו לב למשהו, אתם כבר כיסחתם אותם. לצערנו, כמו שאמרנו, למרות שאדם יכול להשיג מצב כזה בחיים, והרבה אנשים משיגים מצב כזה, אפילו לא בודיסטים, אפשר להשיג את המצב הזה עם הרבה תרגול. הוא לא עובר איתנו לחיים הבאים, אם לא ראינו ריקות ישירות. זה בהחלט יכול להיות שפעם הבאה לגמרי ניפול משם, ואפילו בחיים האלה אנחנו יכולים ליפול משם. כמו הסיפור על הנזיר שם במערה שעכבר. מכירים? דיברנו. אוקיי, אותו סיפור. אז לכן זה לא מספיק כל זה. אנחנו צריכים להגיע לראייה ישירה של ריקות. ובשביל זה אנחנו צריכים להגיע לשמטה, לשינה. אותו דבר דיברנו על הספירלה הזו של שמירת נדרים ופיתוח ריכוז, שאחד מחזק את השני. רק להוסיף לזה מילה, אם יש לנו לומר נגע רוחני בפעולה מוחצן, מתבטא, אנחנו מרגישים רגש שלילי, מחשבה רעה, מה שזה לא יהיה. המאמץ שלנו לא לתת להם ביטוי, מה אמר לנו מאסר שנתידבה לקפוא כמו בול עץ וכך הלאה, עצם המאמץ הזה מאוד מחזק את המדיטציה שלנו, לא רק את שמירת המוסר, גם את המדיטציה, כי תפסנו והפעלנו ששין והפעלנו כוח בולם לכל זה, בדיוק את אותם הכישורים אנחנו צריכים במדיטציה, כשבאה המחשבה שמפריעה ואנחנו רוצים לסלק אותה, אנחנו צריכים בדיוק את אותם הכישורים. אז המלחמה בנגעים בחיי היום יום יוצרת את הקרמה להעמיק את המדיטציה שלנו. וכמו שאמרנו, הביאור הזה על הטנטרה אומר שבסוף תוכלו להשיג תודעה שממוקדת על האובייקט של המציאות התורה ללא שום מאמץ מיוחד מצדכם, ואז תוכלו להשיג שלווה מושלמת. אז עכשיו בואו נדבר על השלווה המושלמת. זה הנושא העיקרי שלנו היום. המעבר מ... רמה 9 לשינה. מאסטר קמדשילה אמר לנו, אנחנו צריכים להגיע לאיזון שבו אין יותר לא קהות ולא אי שקט, כל אלה נרגעו לגמרי, ואנחנו במדיטציה מאוזנת שמשייטת בין שני אלה בלי שאף אחד מהם מושך אותנו לכיוון שלו, אנחנו בשלווה מוחלטת. אז מבין 9 הרמות, הרמה 9 היא מדהימה, היא הגבוהה ביותר, סמאדי, טינגנזין, קראנו לה. עדיין המיינד הזה הוא לא מספיק עוצמתי כדי לראות ריקות ישירות, למרות שהוא מדהים. מכל בחינה אחרת הוא מדהים לגמרי. ודיברנו פעם שעברה על הספקטרום הזה של כל מצבי התודעה, ואמרנו שמבין כל הרמות אנחנו צריכים אחרי זה להגיע לחריץ הקטן הזה של מיצ'וקמה, שממנו לקפוץ לראות ריקות ישירות, ולעבור מחוץ לעולם התשוקות עם המיינד שלנו, לפחות במשך המדיטציה. אז עכשיו פבון קרים פוצ'ה, אנחנו חוזרים אליו, במקראה שלו הוא נותן תיאור מאוד יפה ומאוד בשפה שנגישה, כמו מספר לנו סיפור, שפה לא טכנית. איך מרגיש המעבר הזה? מה קורה אז? אז הוא אומר, ברגע שהגענו לרמה התשיעית של המדיטציה, אז כבר אין לנו קהות, לא גסה ולא קלה, וגם לא אי שקט גסים או קלים, ואנחנו מסוגלים עכשיו להישאר במצב של מדיטציה עמוקה, ללא שום מאמץ, ולאורך זמן, כמה זמן שאנחנו רוצים. אבל הוא אומר, זה עוד לא שמעת, זה עוד לא שינה. ועכשיו, כדי להגיע לשינה, אנחנו צריכים לעבור עוד ארבעה שלבים במדיטציה שלנו, צריכים לקרות שם. ודיברתי צ'ינג'אן. שין זה קיצור משינטו, ושינטו זה מאוד, וג'אן זה קיצור מג'אנגווה, וג'אנגווה פירושו מיומן, מאומן, בקי, מתורגל, משהו שתורגל היטב. אז מאוד מתורגל, ממש טוב במה שהוא עושה, זה שינג'אן. אנחנו תרגלנו את זה כקלות התרגול, אתם כל כך מתורגלים שזה חלק כמו על חמאה זורם. אז זה שינג'אן בטיבטית, ואת השינג'אן מחלקים לכמה שלבים. קודם כל יש שינג'אן פיזי ויש שינג'אן מנטלי. זאת חלוקה אחת, יש שינג'אנג פיזי, יש שינג'אנג מנטלי, ויש עונג שקשור לכל אחד מהם. יש עונג פיזי ויש עונג מנטלי. פיזית אנחנו מרגישים נפלא, ומנטלית אנחנו מרגישים בעונג עצום. אז מה שמעביר אותנו מרמה 9 לשם אתה, זה עונג עצום. פיזי ומנטלי, תוך כדי המדיטציה. עונג שרק יכול להיווצר כתוצאה מהרבה תרגול. וקצת השבנו את זה למי שמתרגל יוגה. מי שמתרגל הרבה יוגה, מגיע שלב שזה עונג, של לעשות את האסנות, לא כואב בשום מקום, להפך זה עונג. אמרנו מי שרץ, אנשים שרצים כל יום, וזה מביא להם איזה היי. אנחנו מרגישים פיזית קלים כמו נוצה, הגוף מרגיש חזק, המיינד מרגיש רווי עונג, מאוד מענג, מאוד נעים הרמה הזאת של ריכוז, מאוד מזינה. באופן רגיל, כשאתם נאמר נמצאים באיזה ריכוז, מתרכזים במשהו ומישהו בא ומפריע לכם, זה מרגיש לא נוח, לא נעים, רוצים לנער אותם, לסלק אותם. לא הסוג הזה של עונג. קשה להפריע לכם בעונג הזה. אז מאוד חשוב לפתח שינג'אן. אז הנה הפירוט. הוא הולך לפרט לנו איך קורה. אז יש לנו ארבעה דברים. אמרנו שיש עונג פיזי ועונג מנטלי, נכון? אז אפשר לרשום אותם כארבעה. יש אחד, זרימה מנטלית. אחר כך יש זרימה פיזית. אחר כך יש עונג מנטלי, ואחר כך יש עונג פיזי. כאילו ארבעה דברים. זרימה זה קלות התרגול, או הפלור הזה שקורה כתוצאה מזה שתרגלתם הרבה. יש מנטלית ויש פיזית, ויש עונג שמתלווה לכל אחד מהם. אז, מה לדעתכם קורה קודם, הפיזי או המנטלי? אומרים פיזי. אז יש פה שלושה שלבים בעצם. קודם צריך להשיג את הזרימה הזאת, שבאה מהרבה תרגול, שהכל נהיה זורם, התרגול נהיה חלק וזורם. זה הראשון. שבעקבות הזרימה הזאת שנוצרת, בא עונג פיזי. זאת אומרת, יש את הזרימה במדיטציה, שמביאה לתגובה פיזית לזרימה הזאת, זה מביא אחר כך, בשלב שלישי, לעונג מנטלי. אז את הארבעה האלה אפשר לארגן בשלושה שלבים. קודם השגת הזרימה, בעקבותיה תגובה פיזית שמתבטאת בעונג פיזי, ובעקבותיה בעונג המנטלי. זה מתחיל כשאתם כבר ברמה תשע, ומתורגלים הרבה הרבה ברמה תשע. בשלב מסוים, זה תיאור של פבון קרם פוצ'ה. יש הרגשה של חום בראש, והוא מתאר את זה כאילו מישהו הניח משהו חם על הראש שלכם. וזאת הרגשה נעימה. זה נוצר כתוצאה מתנועה מסוימת של פרנה, מריכוז מסוים של פרנה. כי כל התהליך של תרגול מדיטציה, כמו שהוא מאמן את המחשבות שלכם ואת המיינד שלכם, ואתם מתחילים להשתלט על המחשבות ועל המיינד, בו בזמן, בגלל שהמחשבות והפרנה הולכים יחד, אתם גם מתחילים להשיג שליטה מסוימת ברוחות בגוף שלכם. אז התחילה זרימה אחרת של פרנה בגוף שלכם, וזה מביא לתופעות האלה, שהראשונה שבהם זה החום הזה בראש. וזה סימן טוב, סימן שאתם מתקדמים בכיוון הנכון. ובדרך כלל אנחנו מחוץ לטנטרה לא כל כך מדברים על הזרימה של פרנה וזה, אבל פה פבון קרם פוצ'ה עושה את זה, והוא מסביר את כל העונג שיגיע עוד מעט, הוא מסביר במה שנקרא, שכבר הזכרנו את זה בעבר, אם הוא נגן לן, נה זה מקום, נגן זה רע, ולן זה להיות או לקחת, במקרה הזה להיות, לקחת מקום רע או להיות במקום רע. מה זה להיות במקום רע? זה המקום שאנחנו נמצאים בו, לפני שהשגנו שינג'אן. אנחנו אפילו לא יודעים, אנחנו כל הזמן שמה. אלה המצבים השליליים של התודעה שלנו. נגעים רוחניים כמובן ונעניין להם, אבל אפילו כשמישהו כבר התגבר על רובם, עדיין יש שרידים שלהם, עדיין יש זרעים שלהם. יש אפילו ויכוחים אם לארהט אם יש נעניין להם, ויש כאלה שאומרים שכן. אפילו שהם חיסלו כבר את כל הזרעים של הנגעים הרוחניים שלהם, עדיין יכול להיות להם נעניין להם לפי חלק מהכתבים. לא שיש להם כעס או תשוקה יותר, כי הם חיסלו את כל הנגעים, אבל יש להם עוד מצבים מאוד עדינים שהם לא טובים. מצבים מאוד עדינים, ואפילו מי שהשיג נרוונה, שזה ארהטים, יכולים עדיין ליפול למצבים האלה בצורה מאוד עדינה. לא נגע כזה מתפרץ, הם לא התפרצו כבר, אבל עדיין יכולים להיות להם. כמובן כל מצב כזה שהוא מצב של תודעה מלווה במצב של פרנה, כי זה הכל תמיד הולך יחד. אז ברמה מסוימת, מפותחת מאוד של מדיטציה, הפרנה שקשורה לזרעים האלה נבלמת, היא לא מתפקדת יותר. אז המצבים העמוקים האלה, מאוד עמוקים של מדיטציה, חוסמים את הפרנה הזאת שקשורה למצבים השליליים. ואפילו זרעים מאוד מאוד עדינים של מצבים שליליים. דברים שלא מתבטאים כלפי חוץ, אבל מתבטאים בתודעה ובגוף. אז זה מתחיל להסביר מה קורה בשינג'אן. ההסבר קשור במה שקורה בגוף הפנימי שלנו ובזרימת הפרנה. הסיבה שאנחנו מתחילים לפתח עונג זה בגלל שהנגן לן הזה נחסם. המצבים השליליים האלה נחסמים, מפסיקים לתפקד. וכמו שאמרנו, המצבים האלה מכים בנו כל הזמן, אנחנו נתונים לשליטתם כל הזמן, אלא אם כן פיתחנו את המדיטציות ההתקדמות האלה. כל הזמן בחיים האלה, וכל ביליוני הגלגולים שהיו לנו אי פעם, אנחנו כל הזמן נתונים לנגן לן. בצורה גסה, וכשמדברים על נגן לן, מדברים על בצורה עדינה יותר, פחות מובהקת, לעין הלא מזוינת. נטיות מאוד עמוקות למצבים שליליים. וכל החיים שלנו וכל הגלגולים שלנו, כל הזמן היינו נשלטים על ידם וניסינו להיאבק בהם, אבל ידם הייתה על העליונה. ובמצבים האלה של מדיטציה, פתאום הם מפסיקים לתפקד, ואז מופיע העונג. אז אמרנו, זה מתחיל באיזה צורה של מעין חום בחלק העליון של הגולגולת, והראש מרגיש קצת כבד, אבל זאת לא תחושה לא נעימה, זה לא כמו כאב ראש. רבון קרן פה שמשווה את זה, הוא נזיר, כן? הנזירים מגלחים את ראשם. אז זה שם בטיבט, בחורף, שהם מגלחים את הראש וכך. אבל לפעמים יש איזה נזיר טוב לב, וכשהוא בא לגלח, אז הוא קודם מחמם את הידיים, מחמם את המים, אולי מחממים אבנים ומניחים עליהם את הידיים קודם לפני שהם נוגעים בראש ומגלחים. אז זו תחושה כזאת נעימה, מישהו בא עם משהו טוב אלינו ומרגיש נעים. אז זה תחושה כשהפרנה מתחילה לזרום אחרת בראש. ומיד אחרי זה אנחנו מגיעים למקום שבאופן רגיל אנחנו מרגישים בו התנגדות. אבל לא כאן. כאן פתאום ההתנגדות הזאת נעלמת. על איזה התנגדות מדובר פה? למשל, מחפשים להתרים למשהו. ואנחנו, כן, אנחנו רוצים לתרום, אבל יש לנו איזה איסוס, יש לנו איזה קושי. אנחנו רוצים לעשות טוב, אבל צריכים להתגבר על איזה איסוס או איזה מחסום למשל. או קשה לנו להוציא את הכסף לקדם איזה פרויקט טוב ומואר, או לבנות את מרכז אבן. אבל מישהו אומר שפה מוכרים טיול לחוץ לארץ ב-50% הנחה, פתאום יש לנו את הכסף. הסוג הזה של קשה לעשות משהו טוב, אוקיי? התנגדויות כאלה אנחנו מוצפים בהם כל הזמן, ולכן קשה לנו לצבור חסד. המחשבות האלה עכשיו נבלמות, והפרנות שמלוות אותן גם נבלמות. זה הרע של המקום הרע. ההיסוס הזה, ההתנגדות הזאת לעשיית הטוב. וכשאלה נבלמים, במקביל יש שינוי בזרימה של הפרנות בגוף שלנו, שמתבטא בעונג. וכשזה נחסם, אז פתאום כל אותם הדברים הטובים למשל שאתם רוצים לעשות, אתם יכולים לעשות אותם בלי שום התנגדות פנימית, בלי שום ניסוס, זה בא בקלות. והתחושה היא שאתם יכולים לעשות עם המיינד שלכם מה שאתם רוצים, הוא מציית לכם, הוא לא מתנגד לכם יותר. וזה מרגיש מאוד נפלא, יש תחושה שאתם בשליטה במיינד שלכם. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים במיינד שלכם. וכשזה קורה, בא עונג המנטלי. ובעקבות הפסקת התפקוד של הפרנה השלילית הזאת, של המחשבות השליליות האלה, זה נותן מקום לסוג אחר של זרימה בגוף. זה מה שאנחנו קוראים לרונג. ושזה אתם הולכים לעשות את הריטריטים הטנטרים שלכם. לרונג. עושה אותנו כשרים לעבוד, כשרים לתרגל, כשרים לבצע את המשימה שלקחנו על עצמנו, להגיע להערה. אז לרונג זה הכינוי לריטריט שאנחנו עושים, הריטריט עם הטנטרים שאנחנו עושים, וזה קורה שם, שאנחנו כל הזמן צוברים חסד, צוברים חסד, אנחנו עושים מדיטציה, צוברים חסד, בסוף זה מגיע. לכן הדרך הזאת היא מדהימה כל כך. אבל זה גם הכינוי לרוחות הספציפיות שמתחילות לזרום בשלבים האלה של המדיטציה. רוחות לרונג, רוחות שהן לרונג. לזה, זה קרמה, אבל פה זה לא קרמה, פה זה עשייה. מעשה, ורונג זה מסוגל או כשר לעשייה. נהיים כשרים לעשייה, איזה עשייה? למרי, להשיג הערה. אז בגלל זה, בגלל שנבלמה הפרנה של הנגן לן, והתעוררה הפרנה של הלרונג, אז אם עולה איזה נגע רוחני, אנחנו יכולים לעצור אותו, לבלום אותו בן רגע, ממש אותו רגע, ולהפנות את התודעה שלנו לכיוון אחר, לכיוון חיובי. וזה יוצר את העונג הפיזי הזה. הפרנה מתחילה לזרום בגוף בצורה מאוד מענגת. ואנחנו מרגישים שאנחנו מסוגלים לבצע כל פעילות שאנחנו בוחרים ללא שום מאמץ. תחושה של קלות. ואז זה מאפשר לנו לשבת בתרגול מדיטציה, זמן רב ככל שאנחנו רוצים, ללא שום מאמץ, בצורה שהיא מהנגד, בלי שום כאב, מרגיש נפלא. צריך לשבת זמן רב ברטריט כדי להגיע למקומות האלה, אבל אפשר להגיע אליהם, וזה מרגיש מדהים.
אז הפרנה הזאת של הלי רונג, הרוחות האלה שהן קשרות לעשות את העבודה, גורמות לנו להרגיש מאוד מסוגלים, מאוד חזקים, מאוד ברורים, בהירים, עם עוצמה, מעורבים, לא נפרדים מהדברים שאנחנו צריכים לעשות, לא מרוחקים מהם, בלי מחסום בינינו. לא רק זה, אלא שזה לולה קיאב, נאמר עליה, לולה קיאב, לו זה גוף, אלא זה מילת יחס, וקיאב זה חדור או רבוי. אז לולה קיאב, התחושה הזאת היא חדורה בכל הגוף שלנו. אני יכולה לעשות כל דבר. הפרנה הזאת מתפשטת בכל הגוף, והיא מונעת את הפרנה השלילית הזאת של הנגן לן, שהיא ההתנגדות העדינה הזאת, שהיא בינינו ובין לעשות מה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים לעשות, אבל נבלמים מלעשות את זה. ואז אנחנו שמחים לעשות דברים טובים, אנחנו נרגשים לעשות דברים טובים, נרגשים לעשות מעשי חסד. התוצאה מזה זה שהגוף מרגיש קל כמו נוצה. בכתבים כתוב כמו ענית כותנה, זה התיאור שהם משתמשים, כמו קצת צמר גפן שמצופף ברוח. תחושה מדהימה של עונג פיזי בגוף שלנו. וגוף שמרגיש מאוד קל ומסוגל, גם כשאתם יושבים במדיטציה. הוא קליל קליל, מרגיש ככה. וכתוצאה מהתרגול הזה, מופיעה הרגשה הזאת, אנחנו פתאום מרגישים את העונג הפיזי, כמו אופוריה פיזית. כמו זרם של אנדורפין, או מה שמופרש במוח. היי, היי גבוה, כמעט כמו אורגזמה. הגוף מרגיש קל, חזק וער, מאוד ער. אז אמרנו, קודם באה הזרימה המנטלית, והזרימה המנטלית מביאה את העונג הפיזי. ואז העונג הפיזי מקדים את העונג המנטלי. בעקבות העונג הפיזי שמתפשט בכל הגוף כאמור, עכשיו שאתם מתמקדים באובייקט, במדיטציה, אין שום אובייקט אחר, אין שום דבר אחר. אין שום מחיצה יותר. כל הדברים שחוצצים נעלמים, וזה מביא לעונג המנטלי, מביא להרגשה שכאילו אתם שוקעים בתוך האובייקט. כאילו שאין יותר הבחנה ביניכם לבין האובייקט. שזה מה שאנחנו צריכים לחוויה ישירה. אין יותר הבחנה ביני ובין הריקות, למשל, בתוך המדיטציה. וההרגשה היא כאילו שהתמזגנו עם האובייקט, מים בתוך מים. אין שום תפיסות אחרות שמופיעות באותו רגע במיינד שלנו. אז זה לא סתם ריכוז חד נקודתי, אלא גם ריכוז שיש בו התמזגות עם האובייקט. ואנחנו אפילו לא מודעים לגוף שלנו באותו זמן. כי אין עוד אובייקט, יש רק אובייקט המדיטציה, ואנחנו לצורך המדיטציה הפכנו לאובייקט המדיטציה. מרגיש כאילו שהמיינד נמס לתוך האובייקט. מרגיש כאילו שאין יותר אובייקט וסובייקט שתופס את האובייקט. שזאת הרגשה שמלווה אותנו לכל אורך המדיטציה עד לשלב הזה. אין יותר אובייקט וסובייקט. עכשיו זה העונג של הזרימה המנטלית. זה העונג המנטלי של הזרימה המנטלית. ואז אנחנו נהיים מאוד שמחים, וזו השמחה הגדולה שקורית, שהיא שונה מהעונג הפיזי שתיארנו קודם. עכשיו זה שמחה מנטלית. זה העונג המנטלי שקורה. עכשיו יש לי שאלה אליכם. האם איבדתם את האובייקט במצב הזה? מי איבד את האובייקט או לא איבד את האובייקט? המודד באותו זמן הוא איננו. אבל הוא יכול להרגיש לאן הלך האובייקט. הוא האובייקט עכשיו, כאילו, מה קרה לאובייקט שלי? האם זה שם אתה? עוד לא. כמעט. כי זה שלב שיש בו עונג רב, פיזי ומנטלי, עונג רב. והעונג הרב הזה הוא מהווה מכשול לפיצוי ישירה של ריקוד. צריך להרגיע אותו עכשיו. הוא יותר מדי מעורר. הוא נפלא, אבל הוא מכשול. צריך לעבור צעד אחד אחרי זה ולהרגיע את כל זה, ובום, אנחנו בפנים. צעד אחד אחרי זה, שינה מיצ'וק מיה. ויש לנו את החוויה. אז הצעד הנוסף הזה, זה מה שאתמול כל כך יפה אמרתם במרוק, זה נקרא, שמתם, דן פה, נירדוק, מי, המילה המוזרה הזאת שוק, מי. שמתם, דן פה, נירדוק, מי צ'וק מי. אז שמתם, זה מה? שמתם דן פה. דן פה זה ראשון. שמתם, זה אחד השמתנים, אז זה השמתן הראשון. נירדוק זה השלב המקדים לשמתן הראשון, ששמו מי צ'וק מי. והמי צ'וק מי הזה מתרגמים בעשר צורות שונות. אחת הצורות זה שאי אפשר בלעדיו, שאין לעצור בדו, או שאי אפשר בלעדיו, ואני חושבת שגיל טאבג'ה מתרגם את זה כעוצמתי ביותר, אז זה תרגום קצת אחר, שמתאר יותר את התפקוד שלו מאשר מילולית. מילולית זה כזה שאי אפשר בלעדיו, או שאין לעצור בעדו, או שעוצמתי ביותר, כי מהשלב הזה, מי שמגיע לשלב הזה, אי אפשר לעצור אותו מלראות הריקות ישירות. משם הוא יכול להשיג את כל המטרות. כי ברגע שראה הריקות ישירות פעם אחת, הוא בדרך, במיוחד אם זה בטנטרה. לא בטנטרה יכול לקרות, ואחר כך מי יודע מתי זה יקרה שוב. בטנטרה, אם זה קורה, באותו מהלך חיים משיגים מהרה. אז יש עוצמתי ביותר, או שאין לעצור באדום מצ'קמי. העונג הזה שאנחנו מדברים עליו, העונג שיש נג'נק, לא דומה לעונג רגיל שאנחנו מרגישים בסמסרה. אם תיקחו את הרגעים המענגים ביותר שחוויתם בסמסרה, הם מחבירים לעומת העונג הזה. ההשוואה היא כאילו ששם היה איזה משהו כזה חסר שקט לעומת הניקיון והתואר של הסוג הזה של עונג. מקום מאוד רגוע, שקט ומאוד מקסים. כשלעומתו כל עונג רגיל, ארצי אחר, הוא כזה מרגיש גס. הוא נקרא שם אתה, המקום נקרא שם אתה כי הוא כל כך רגוע, כל כך שקט והוא כל כך בהיר. כאילו שם אתה זה הרגע שאחרי. בעקבות העונג. הרגע שחי, אחרי שהוא קצת נרגע, אנחנו נופלים לתוך שמתה. שזה למה אתם פה. אז אם נחזור למסה כמלה שילה, למה שהוא הקדים, לפני שהוא נכנס לכל הדיון על מדיטציה, אתם זוכרים, הוא אמר, לא מספיק מדיטציה אנליטית, לא מספיק ההבנה שרכשנו של ריקות במדיטציה אנליטית, כי זו עלולה להתנבן, להחביר, אנחנו עלולים לאבד אותה, והיא לא מספיק חזקה לרסן את הנגעים שלנו, או לחסל אותם נגיד, אולי מרסנת קצת, אבל לא מספיק. וההבדל אמרנו שבין מישהו מספר לכם איך נראה אוקיינוס, זה בין שאתם הולכים ורואים אוקיינוס. יש הבדל. מישהו מספר לכם מה הטעם של גזר לעומת, אתם תואמים גזר. אז אפילו אם אנחנו משיגים ריכוז טוב, ריכוז חד נקודתי במדיטציה, עד שאין לנו את החוויה הישירה הזאת, עדיין לא מספיק. אז מה ההבדל בין מצב שאנחנו נמצאים בשמתה, או בריכוז חד נקודתי על ריכוז? זה עכשיו כאילו אני מבקשת מכם לנחש. בהנחה שלא הגעתם לשם, אוקיי? מי שהגיע, אז אתם תספרו לי מהחוויה שלכם. אבל אני מבקשת מכולם לנחש. מה ההבדל בין המצב של ריקות חד נקודתי על האובייקט של ריקות ובין חוויה ישירה של ריקות? או מה זה שיעביר אותנו את הסף? כי זה מה שמעניין אותנו. אחרי שתרגלנו את כל המדיטציה, מה זה שיעביר אותנו את הסף? כן. אז איך נביא להתמזגות עם זה? מה זה שאנחנו צריכים להשיג בהוויה שלנו, במי שאנחנו, כדי להגיע לרמה הזאת שאנחנו מתמזגים עם האובייקט? שחרור אחיזות. שחרור אחיזות, זה אותם הדברים שדיברנו עליהם בדלה. הייתי רוצה שנחזור עליהם קצת, כי זה המקום שלהם פה. כי מה שיפריד אותנו מהאובייקט זה כל אותם הדברים שעדיין אוחזים אותנו, כל היתרים האלה שמחזיקים אותנו ולא מאפשרים לנו להיות כמו הבלון החופשי הזה. אם לא עשיתם תפנית, לא תוכלו לעשות את זה. כי עוד יש כל המשקולות האלה שאתם קשורים בהם, שאחוזים בכם, ואתם אחוזים בהם. לא אפשרי. אז זה דורש מידה גדולה של עבודה על האחיזות שלנו. למשל, מערכות היחסים שלנו. לא שצריך לוותר על מערכות יחסים, צריך לוותר על האחיזה במערכות יחסים, על האחיזה באנשים. על האחיזה בדברים, על האחיזה בעצמנו, על האחיזה בדעות שלנו, בעדפות שלנו, בביטוי העצמי שלנו. כל הדברים הארציים שאנחנו אחוזים בהם ומחשיבים אותם, ומזוהים איתם וחושבים שזה מי שאני, כל אלה ימנעו ממני את ההתמזלות הזאת, הם לא יאפשרו אותה. אז בשלב מסוים אנחנו צריכים לבחון את כל אלה, וזה לא עבודה קטנה, זה עבודה גדולה. אנחנו חוזרים להתחלה, לדרך הראשונה, לקורס ה-ACI 1, שיעור מספר 1. את כל אלה אנחנו צריכים לבחון, להכיר ולשחרר. אני בכוונה, כשתרגמתי את הנינג'ון מטיבטית, לא רציתי להשתמש במילה ויתור. כי זה רננסיישן מתרגמים כוויתור באנגלית. אבל אתם לא צריכים לוותר על האנשים העיקרים בחיים שלכם. אתם צריכים לוותר על האחיזה בהם. וזה הבדל קטן אבל קריטי. איך אנחנו עדיין יכולים לתפקד בעולם, ולעשות חסד בעולם, ולעשות דברים בעולם, ולא להיות אחוזים? זאת השאלה. אנחנו לא מבטרים על כל הדברים המדהימים שאנחנו עושים ועל כל האנשים המדהימים בחיים שלנו, אבל איך אנחנו לומדים לשייט בעולם הזה, כולל החסדים שלנו וכולל הדברים המדהימים שמופיעים בחיינו, בלי שאנחנו ניצור את הגורמים האלה שאחר כך יעקבו אותנו במדיטציה, האחיזות האלה שיעקבו אותנו? איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא קלה? אז אנחנו נעשה שתי מדיטציות לצורך זה. קטנות, הן רק רמז. אז זאת הראשונה. אז זאת המדיטציה על תפנית. עשו בנוח ועצמו את העיניים. ודמו לרגע שאתם פוגשים מישהו חדש, ואתם מציגים את עצמכם לאותו אדם. אתם צריכים להגיד משהו, מי אתם? מה תגידו להם? נסו לחשוב על כל הדברים הטובים שיש בכם. נאמר שזה אדם חשוב, אתם רוצים שידע את כל הטוב עליכם. מה תספרו להם? איזה שמות תואר תשתמשו לתאר את עצמכם? איזה שמות עצם תשתמשו לתאר את עצמכם? נסו למצוא כמה שיותר תיאורים של עצמכם. כעת ראו את כל הדברים האלה כתמונות מנטליות שיש לכם של עצמכם. ונסו להעריך כמה אתם גדולים. גדולים לא במובן הפיוטי, אלא כמה הרבה תמונות יש לכם. כמה הגדרות, כמה אנשים, כמה דברים, כמה חפצים, כמה תיאורים, דברים שמרכיבים את הזהות שלכם בעיני עצמכם. והשלב הבא, שלא נוכל להשלים אותו כאן, אבל אתם מוזמנים להשלים אותו בבית, זה להסתכל על כל אחת מהתוויות האלה שאתם נותנים לעצמכם, וכל התיאורים שאתם מתארים את עצמכם, וכל הדברים שיש בחיים שלכם, ולהתחיל להסתכל עד כמה אתם אחוזים בדבר הזה. ומה קורה אם אתם משחררים את האחיזה הזאת? מה קורה לזהות שלכם, למי שאתם? והאם אתם מוכנים לוותר על האחיזות האלה? מה אם היה לכם צבע אחר, לאום אחר, משפחה אחרת, שם אחר, מין אחר? הרבה שאלות שאתם יכולים לשאול כדי לבחון ולבדוק מה מעגן אתכם בעולם הזה. ומה אתם צריכים לעשות כדי להיות קלים ומוכנים לעבור לעולם אחר. אתם יכולים לפתוח את העיניים. אז זה רק התחלה של מדיטציה, של הרבה מדיטציות שאתם צריכים לעשות ביניכם לבינכם, כדי להעמיק את התפנית שלכם, כדי שתהיו קלים, כדי שתוכלו לשחרר אחיזה. זה לא עבודה קטנה, לא עבודה קטנה, זה לוקח זמן, זה דורש עבודה רגשית, כי האחיזות שלנו, אנחנו מושקעים בהם רגשית, ולא עניין קטן לוותר על זהות. ואתם לא צריכים לזרוק אותה לפח, אתם רק צריכים לשחרר את האחיזה בה, להיות מוכנים. ממחר אומרים עכשיו, אתם צבע צהוב, אתם מחר בצבע צהוב. למשל. אני מזמינה אתכם לעשות את זה בבית, זה להסתכל על מערכות היחסים שיש לכם. אנחנו נשארים במערכת יחסים עם מישהו, בדרך כלל, נעזוב בני משפחה, אבל חברים, בדרך כלל כי הם משקפים לנו משהו נעים עלינו. הם מתייחסים אלינו טוב, הם נותנים לנו אולי מחמאות, הם עוזרים לנו. אנחנו איכשהו מפיקים איזושהי טובת הנאה מהמערכת יחסים הזאת, אחרת כנראה לא היינו נשארים בה. עד כמה אתם אחוזים בטובות ההנאה האלה, ועד כמה אתם מקיימים מערכות יחסים מסיבות ארציות, אנוכיות, לעומת סיבות אחרות, שלמשל יתרום למישהו. וזה שוב שאלות לשאול. צריך להגיד על זה את האמת, ואי אפשר לברוח מהאמת הזאת, כי עד שלא נעשה את העבודה הזאת לא נהיה קלים מספיק. כי כל דבר שאנחנו שומרים בספייס כדי איכשהו לשרת איזשהו צורך אנוכי שלנו, להרגיש טוב כך הלאה, יקבע אותנו כאן. אותו דבר העבודה שיש לנו, אותו דבר הרכוש שיש לנו, כל זהות. אם אתם מורים, אני מורה, עד כמה אני מזוהה, עד כמה אני חייבת להיות למה דבורה, זה מכשול. אם אני חייבת להיות למה דבורה, אני לא אוכל לעבור למציאות אחרת. עד כמה אנחנו אחוזים בזהויות האלה? אז זה עבודה שאני אשאיר לכם בבית. ואני רוצה לסיים בעוד מדיטציה קטנה. ננסה לעשות את ההפך ממה שעשינו עכשיו. לעצמו את העיניים. נסו להיות כאן ועכשיו ככל יכולתכם. העמיקו את הנשימה. חישו על המקום שבו אתם נמצאים עכשיו, המרכז הזה, האולם הזה, הלימוד הזה, כל הידע שנמזג אליכם, חישבו על התנאים השונים בחייכם, שהתקבצו כולם יחד ואפשרו לכם להיות כאן היום, עכשיו. ולקבל את הלימוד הזה. חישבו על כל האנשים השונים בחייכם והמצבים השונים בחייכם שאפשרו את המצב הזה היום. כמה הרבה אנשים תרחו ועמלו ושרתו אתכם וטיפחו אתכם ותרמו לכם ודחפו אתכם להיות כאן היום. אמא ואבא, מורים בבתי ספר, מצבים שונים שאולי בזמנו חשבתם שהם לא רצויים, אבל העירו אתכם להיות כאן היום. האנשים שהכינו את האוכל שלכם במשך כל שנות חייכם, שאפשר לכם להתקיים עד היום. האנשים שבנו את הבתים שבהם התגוררתם, שאפשרו לכם לשרוד ולהיות כאן היום. וכולי וכולי. ונסו להעלות בלבכם רגש עמוק של הכרת תודה לכל האנשים האלה בחייכם. שאפשרו את המקום שאתם נמצאים בו. שהוא נדיר מעין כמוהו. ודרש חסד עצום של המון אנשים, וכמובן שלכם. נסו כמיטב יכולתכם להתחבר לרגש עמוק של הכרת תודה. נסו להרגיש אותו בגופכם. ראו כיצד מתבטאת הכרת התודה ברגע זה בגופכם. נסו לראות האם יש חלק בגופכם שלא משתתף בהכרת התודה הזו. ואם כן, הביאו לשם גם הכרת תודה. תנו לרגש למלא אתכם לחלוטין. הרגישו הכרת תודה לרבדים העמוקים ביותר של ההוויה שלכם. כל גופכם אומר הכרת תודה. כל תודעתכם אומרת הכרת תודה. נסו להעמיק את הרגש. תנו לו להשתלט עליכם. תנו לו לבלוע אתכם כמו גל אדיר של הכרת תודה ששוטף את כל ההוויה שלכם. עד אשר אי אפשר יותר להבחין ביניכם ובין הכרת תודה. אתם הכרת תודה. נסו ליצור את החוויה שאתם נמסים לתוך הכרת התודה שלכם. עד שלא ניתן יותר להבחין. איך זה מרגיש בגוף? איך זה מרגיש במיינד? לאט לאט תחזירו את עצמכם לכאן, לעכשיו, ותקחו את העיניים. אוקיי, בואו ניפרד.
Idam Guru Atmanandala Kamala.